שלום לכולם. בפרשה שלנו, פרשת ויקהל, התורה שוב חוזרת להזכיר את כל ענייני מלאכת המשכן, שבעצם כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שמי שהיה עוסק במלאכת המשכן זה בצלאל בן אורי בן חור. בצלאל הוא בעצם היה הראש של כל הצוות שעוסקים איתו במלאכה. העוזר שלו, השני לו, זה אוליאב בן אחיסמך, למטה דן, ועוד כמה חכמים שהיו איתם יחד, שהתורה לא הזכירה את שמותם. אבל אומרת התורה, איך התורה מגדירה את החכמים האלה, את בצלאל, את אוליאב, שעוסקים במלאכת המשכן, מגדירה אותם, מילא אותם חוכמת לב. וגם את כל החכמים ביחד, את כל הצוות, וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהם. אז זאת אומרת, כל החכמים שעוסקים במלאכת המשכן, התורה קוראת להם וכל איש חכם לב. יש עוד פסוק, ויקרא משה אל בצלאל ואל אוליאב ואל כל איש חכם לב. עוד פסוק, ויעשו כל חכם לב. התורה מדגישה שהחכמים האלה הם חכמי לב. ופה נשאלת השאלה, למה זה נקרא חכם לב? לכאורה החוכמה נמצאת בשכל. לכאורה היא לא נמצאת בלב. ככה המפרשים שואלים. יש תירוץ מאוד יפה, על פי דברי רבנו יונה, על מסכת אבות. כתוב במשנה באבות, איזהו חכם, הלומד מכל אדם. איזה חכם הלומד מכל אדם. אומר רבנו יונה, ככה מובן מתוך הדברים שלו, מה הכוונה איזהו חכם הלומד מכל אדם? הרי אם אנחנו נתבונן, אם הוא לומד מכל אדם, אז איזה מין חכם הוא? הרי חכם צריך להיות בקיא בכל הדברים. למה הוא נקרא חכם? כי הוא יודע. אם זה צריך לחדש לו, והוא צריך לחדש לו, ועוד קטנים ממנו צריכים לחדש לו, אז איזה מין חכם זה? איך המשנה מגדירה איזהו חכם הלומד מכל אדם? אלא אומר רבנו יונה יסוד כזה. אומר, איזהו חכם שהוא באמת ראוי לקוראו חכם, זה אדם שאוהב את החוכמה. במה זה מתבטא? שהוא לומד מכל אדם. דהיינו, לומד מכל אדם פירושו, זה שמדבר לפניו, זה לא משנה אם הוא יותר גדול ממנו בגיל, אם הוא יותר גדול ממנו בחוכמה, אם הוא בכלל אפילו ילד קטן, אומר דבר חוכמה, הוא מנסה ללמוד ממנו. זה הלומד מכל אדם. הוא לא מסתכל מי הוא הדובר, וחש לכבוד עצמו. לא. הוא לומד מכל אדם כי הוא לא חש לכבוד עצמו. למה? כי הוא אוהב חוכמה. אדם שאוהב חוכמה, אז הוא לא יסתכל מי זה שמרצה בפניי, מי זה שמדבר בפניי, מי זה שמדבר איתי, מי זה שרוצה לחדש לחידוש. לא. הוא ינסה להבין את השני בשביל לקנות עוד דבר חוכמה שאולי הוא לא ידע. זאת אומרת שהלומד מכל אדם זה רק מבטא מה אותו אדם חש כלפי החוכמה. הוא פשוט אוהב חוכמה. כיוון שהוא אוהב חוכמה, אז לא אכפת לו מי זה שמלמד אותו. אומר אדם שאוהב חוכמה, בהכרח שהוא יהיה חכם אמיתי. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. שהלומד מכל אדם זה מבטא שהוא אוהב חוכמה. לכן התורה כאן מגדירה את החכמים האלה בתור חכמי לב. למה? נכון שהחוכמה נמצאת בשכל, אבל אם אדם לא יאהב את החוכמה, אז היא גם לא תהיה לו בשכל. מתי החוכמה נמצאת בשכל? שאדם אוהב את החוכמה. כשאדם אוהב את החוכמה, אז יש לו יותר נכונות ללמוד. יש לו יותר ריכוז. הוא בעצם מביא את עצמו שהוא יזכור את הדברים. הוא מביא את עצמו ללמוד. הוא נותן דעתו להתקדם. לכן בהכרח שאותו אדם שאוהב את החוכמה, הוא יהיה חכם, וזה יהיה מתבטא בזה שהוא לומד מכל אדם. לכן התורה אומרת כאן על החכמים האלה, מגדירה אותם, מילא אותם, חוכמת לב, חכמי לב, כל איש חכם לב. למה? כי הם חכמים בזכות זה שהם אוהבים את החוכמה. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שאוהב את החוכמה והוא לומד והוא עמל והוא יגיע, זה מה שמביא אותו לידי עמל התורה, אז אני אוסיף לו חוכמה ואני אתן לו חוכמה. אומר מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין, בשביל להיות חכמים אנחנו צריכים לאהוב את הלימוד. בשביל לזכות לתורה, אנחנו צריכים לאהוב את התורה. יש משל יפה שאומרת הגמרא במסכת סוטה, בדף כף א', שם הגמרא אומרת, הרי כתוב במשלי, שלמה המלך אומר על התורה הקדושה, בהתהלכך תנחה אותך, ובשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. כל הפסוק הזה מדבר על חוכמת התורה, על התורה הקדושה. ואומרת הגמרא שם בסוטה, שלכאורה, בוא נתבונן מה הפסוק אומר לי. בהתהלכך תנחה אותך. תנחה, לשון, אתה הולך בדרך, היא מנחה אותך. ובשוכבך תשמור עליך. מה ההבדל בין שהתורה מנחה אותנו, לבין שהתורה שומרת עלינו? אומרת הגמרא דבר כזה, בהתהלכך תנחה אותך, כוונה בעולם הזה, שאדם הולך בעולם הזה, אדם הולך בעולם הזה, אדם נמצא בעולם הזה, כל פעולותיו, כל מגמותיו, כל הדברים שהוא עושה, איך הוא חי, התורה מנחה אותו. עוד מעט אנחנו נראה בדברים, בגמרא, איך הגמרא מסבירה את זה יותר לעומק. ובשוכבך תשמור עליך, מה זה לשון שמירה? ביום המיטה, כאשר אדם מת, התורה תשמור עליו, תגן עליו. מפני מה התורה צריכה להגן עליו? מפני חס ושלום, המלאכי, הרוחות הרעות, חס ושלום, המלאכי החבלה, התורה שומרת עליו. בהתהלכך תנחה אותך, זה בעולם הזה, התורה מנחה אותנו. מה לעשות, מה לא לעשות, התורה מנחה אותנו. בשוכבך תשמור עליך, זה יום המיטה, תשמור עליך מפני המזיקים. והקיצות היא תשיחך, מה זה והקיצות? זה לעתיד לבוא. תחיית המתים, מגן עדן. אז היא תשיחך. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. בא לכאן לעולם הבא עם תלמודו בידו. זה מה שאדם יעשה, ילמד. בעולם הזה קשה ללמוד. למה? התורה היא רוחנית והוא נמצא בגוף הגשמי. הוא נמצא בעולם הגשמי, אז יש לו מפריעים, יש לו דברים שמונעים אותו. אבל בעולם הבא הוא נשמה לבד, בלי הגוף, בלי הגשמי. ממילא הוא יהנה ויחוש את הטעם המעודן, הטעם הגן עדן שיש בתורה הקדושה, שיש בחוכמה הקדושה, של התורה הקדושה. אז זה והקיצות תהיית שיחך. אומרת הגמרא משל, ופה המשל הוא יפהפה. אומרת הגמרא משל, אדם היה הולך במדבר בחושך ואפלה. חושך ואפלה הולך במדבר. יכול להתקל בקוצים, יכול להתקל בבורות, ליפול בתוך בור, חס ושלום. אומר, נזדמנה לו אבוקה, האבוקה מצילה אותו מן הקוצים, מן הדרדרים, מצילה אותו שלא ייפול בתוך בור. למה? כי האבוקה היא מהירה. אז ממילא אם יהיה איזה שיח בדרך, הוא יראה אותו. אם יהיה איזה בור בדרך, הוא יראה אותו, הוא ישמר ממנו. אומר, דע לך, העולם הזה, אנחנו נמצאים פה בעולם הזה. העולם הזה, יש בו קוצים, יש בו בורות. אדם יכול להינזק, אדם יכול להיכשל, אדם יכול ליפול. נזדמנה לו אבוקה מאירה, האור שלה מאיר, ועל ידי שהיא מאירה, אז הוא רואה איפה שיש קוצים, הוא נזהר שלא להתקל בהם. איפה שיש בור, הוא נזהר שלא ליפול בו. אומר ככה התורה בעולם הזה, כי נר מצווה ותורה אור. התורה נותנת אור לאדם על ידי שהיא מנחה אותו. תיזהר, זה אסור לעשות, אל תעשה. אם חס ושלום אתה עושה, זה כמו ללכת וליפול בבור. זה כמו ללכת ולהתקל בקוצים ולהינזק. תעשה סיבוב. התורה מנחה אותנו איך ללכת בדרך הישר. מה מותר לעשות? מה מצווה לעשות? מה אסור לעשות וצריך להישמר ולהתרחק ממנו? זה התורה הקדושה. יש על זה תוספת מאוד יפה, שאם אנחנו נתבונן, העולם נברא בארבעה יסודות. מה הם היסודות שבהם נברא העולם? מים, אפר, רוח ואש. וכתוב בספרים הקדושים, כל דבר מהארבעה יסודות נותן תכונה לאדם. איזה תכונה? מידות, מידות לאדם. למשל, המים נותנים לאדם, יסוד המים נותן לאדם את כוח התאווה, את החוש של התאווה. התאווה זה דבר טוב, השאלה למה הוא משתמש בה? תאוות אכילה, תאוות אחרות. אומר, ויש עוד יסוד, זה יסוד האפר. הוא נותן לאדם את העיצבון. אפר נותן לאדם עיצבון. שנאמר, אפר אתה ואל אפר תשוב. ואיך כתוב שם? ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה. זה הכללה שנתקלל אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. אומר, האפר נותן לאדם את העניין הזה של העצב. אדם עצוב, יזכור, איך הוא ישיב מעליו את העיצבון? עצם העובדה שאתה זוכר לעצמך ונותן דעתך למה העצב הזה בא לי, בגלל היסוד האפר שבתוכי. זה כבר לבד יכול להרגיע את האדם, להתגבר על העיצבון. על כל פנים, שתי יסודות האלה, המים נותנים לאדם את התאווה, האפר נותן לאדם את העניין של העיצבון. אומר, שימו לב, איך מים קשור לתאווה? פשוט. הגמרא, יש גמרא במסכת שבת, בדף קוף נון זין, הגמרא אומרת, אדם שנולד ביום שלישי, הוא, יהיה לו תאוות. תאוות לכל מיני דברים שבעולם הזה. שוב, תאוות זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי. השאלה, לאן מנתבים אותם? האם מנתבים אותם לדברים המותרים, דברים שהם מצווה, או חס ושלום לדברים השליליים והאסורים? אבל על כל פנים, אדם שנולד ביום שלישי בשבוע, הוא יהיה בעל תאווה. אומרת הגמרא, למה? כיוון שיום שלישי בשבוע, בששת ימי בראשית, נבראו הצמחים. והצמחים זה דבר שצומח, זה דבר שמתעורר, זה דבר שהוא עושה פירות. לכן יום שלישי זה כנגד התאווה, כנגד הצמחים, לכן אדם יהיה, מי שנולד ביום שלישי בשבוע יהיה בעל תאווה. אומר, הצמחים, מאיפה הם צומחים? מהמים. איך כתוב בראשית? בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. בכל שיח, טרם יצמח. אומר, למה? כי האדם אין לעבוד את האדמה, והשם לא ימטיר על הארץ. אומר, הקדוש ברוך הוא לא הוריד גשם. ולכן, שיח השדה לא צמח. למה? שהאדם יעבוד את האדמה והוא יראה בטובה שהגשמים שהקדוש ברוך הוא מוריד, כמה עושים לו טוב, יראה בטובה הזאת, שידע להודות. אז אומר, המים הם מצמיחים את הצמחים. הצמחים זה כמו תאווה, שדבר שהוא מתעורך וצומח ומתגבר על האדם. אומר, לכן מי שנולד ביום שלישי, זה עניין של תאווה. אומר, במשל של הגמרא, כאשר יש לאדם אבוקה, אז הוא ניצול מהצמחים, שהם בעצם הקוצים. זה התאוות השליליות שיש בעולם. מה יכול להציל אותו מהדברים השליליים שבעולם? זה התורה הקדושה. כשאדם לומד תורה, התורה מקדשת אותו. התורה עוזרת לו להתגבר על התאוות שלו. ממילא התורה עוזרת לו להינצל מהקוצים. כמו שהאדם במדבר הולך, ואם יש לו אבוקה שמאירה, אז הוא ניצול מן הקוצים. וגם התורה הקדושה עוזרת לאדם להינצל מהעיצבון, מהעצב. למה? פיקודי השם ישרים משמח לב. כשאתה לומד תורה אתה שמח. כשאתה לומד תורה אתה מרגיש סיפוק. התורה מחיה אותך, כי הם חיינו ואורך ימינו. ממילא לא שייך שתלמיד חכם אמיתי יהיה בעצב. לא שייך. כי התורה תמיד תשמח אותו. אומר, מה במשל האבוקה עוזרת לאדם להינצל? מפחתים. פחתים זה בורות. בורות זה עניין של אדמה. אדמה בעולם הזה נותנת לאדם את העניין של העיצבון. כשיש לך תורה, יש לך אבוקה מאירה, כנר מצווה ותורה אור, התורה מאירה את חייך ומצילה אותך מן העיצבון. שלא להיות עצוב. זאת אומרת שהתורה מצילה משני דברים. מתאוות ועצב. אבל ממה תורה לא מצילה? זה המשך המשל. נזדמנה לאדם אבוקה, כמו שאמרנו קודם, אז הוא ניצול מן הקוצים ומן הבורות. אבל במדבר הוא לא ניצול מחיות רעות ומליסטים. דהיינו, אדם הולך במדבר, יש בידו אבוקה שתאיר לו את הדרך, אבל חיות רעות יכולות לראות אותו, ומהם אבוקה לא יכולה להציל אותו, הפוך. ליסטים, רואים אבוקה? יש שם אנשים, אפשר לשדוד אותם, חס ושלום. אומר, אדם בעולם הזה, התורה היא, בעולם הזה מצילה אותו מקוצים, מבורות, אבל חיות וליסטים זה רק שיעלה עמוד השחר. האבוקה לא יכולה להציל אותו. רק שיעלה עמוד השחר. עלה עמוד השחר במדבר, אז כבר אין חיות, כי חיות בדרך כלל בלילה, לא ביום. ביום כל החיות מסתתרות, חיות רעות, חיות טורפות, מסתתרות בתוך המערות שלהם. ליסטים, ליסטים זה בדרך כלל בלילה, לא ביום. אומר, בעולם הזה התורה מצילה, כמו שאמרנו קודם, תאוות, מעצב, אבל מחיות וליסטים, פה צריך שיעלה עמוד השחר. תורה לבד לא מצילה. מה הכוונה ליסטים חיות שתורה לבד לא מצילה? שימו לב מורה ורמותיי. חיות רעות, במה זה מתבטא? שהן טורפות. הן טורפות בפה. אומר, החיה יש לה נפש. נפש זה רוח. אומר, יסוד הרוח באדם, הוא בעצם גרם לאדם לדבר, להיות מדבר. ויפח באפיו נשמת חיים. באפיו זה אפו, והאף הוא בעצם נשימה. הנשימה זה הרוח. יש רוח, יש אוויר. אדם יכול לחיות. איך אומר התרגום? על ויפח באפיו, רוח חיים, רוח ממללה, על ידי הדיבור. הרוח גורם לך לדבר. אומר, ההבדל בין האדם לבהמה, שהאדם מדבר, והוא מדבר בפה. בהמה היא לא מדברת, אבל בפה היא טורפת. אומר, חיות רעות זה כנגד לשון הרע, זה הפה הטורף. לשון הרע זה פה שטורף. לשון הרע הורגת. אומר, כשהאדם לומד תורה, הוא צריך מאוד להיזהר. תורה יכולה להציל אותו מתאוות, תורה יכולה להציל אותו ממידת העצבות, אבל תורה לפעמים לא יכולה להציל אותו מלשון הרע. למה? ופה הוא צריך להיזהר, פה צריך שיעלה עמוד השחר. אנחנו עוד מעט נראה מה הכוונה לעמוד השחר. למה התורה לא יכולה להציל אותו מלשון הרע? בגלל, הגמרא אומרת בתענית, בתחילת תענית בדף ד', אם ראית תלמיד חכם שהוא חס ושלום כועס, דע לך, אורית כמרת חלה. אדם שלומד תורה, זה אש. האש הזאת יכולה להביא אותו לידי כעס. תלמיד חכם צריך להיזהר שלא יבוא לידי כעס. אומר, אורית כמרת חלה, אז חס ושלום, אם הוא יכעס, הוא עלול חס ושלום לדבר לשון הרע. ולשון הרע זה חיות טורפות. זה התורה לא יכולה להציל אותו, צריך שיעלה עמוד השער. תורה בתור שמרמזת לאבוקה, שהיא כמו אש של אבוקה, לא יכולה להציל. חיות רעות, מתי הן בורחות? שעלה עמוד השער. ליסטים, מה זה ליסטים? ליסטים זה מרמז על גאווה, כוחי ועוצם ידי. אומר, זה האש. האש זה גאווה, גאווה עולה למעלה, כוחי ועוצם ידי. אומר, יסוד האש נותן לאדם את הכוחי ועוצם ידי. אומר, תורה לא יכולה להציל אותו, תורה לבד לא יכולה להציל אותו. למה? כי תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. למה? שהוא ידע לנתב. צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. צריך להיות גאה במה שהוא לומד. כי אם אדם לא יהיה גאה, הוא חס שלום, עלול לזלזל בתורה, אז הוא עלול לעזוב הכל. צריך שיהיה לו סיפוק. אבל ייזהר שלא יגיע לידי גאווה חס שלום כלפי אחרים. לכן צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. אבל אם אדם לא ידע לנתב, הוא צריך את השחר בשביל לנתב. אם הוא לא ידע לנתב, הוא עלול חס שלום להיכשל בחיות רעות. זה כנגד הפה, הדיבור, כי חיות רעות הן טורפות. הוא עלול להיכשל בליסטים. ליסטים זה עניין של גאווה, בכוחי ועוצם ידי, חס ושלום. זה איזה תורה תציל אותו? צריך אור של שחר. שחר, לא משהו קטן, משהו שחר. מה זה השחר? השחר הזה, מורה ורבותיי, שהוא מרמז לתורה בצורה עוצמתית. השחר זה כנגד יעקב אבינו, שנאבק עם שרו של עשיו. ומה אומר לו שרו של עשיו בשחר? הוא לא יכול לו. אומר, שלחני כי על השחר, תשלח אותי על השחר. השחר זה מרמז ליעקב אבינו שהוא נאבק עם המלאך, כי המלאך בשחר ביקש ממנו, תשלח אותי, תן לי רשות ללכת, תעזוב אותי. אומר, ההיאבקות של יעקב אבינו עם המלאך זה בעצם מרמז לנו העבודה עצמית. תורה שבאה מתוך עבודה עצמית. אז התורה תיתן לי אור של שחר, לא אור של אבוקה. אור של אבוקה זה אור קטן, הוא יכול להציל אותנו מתאוות ועצב. אבל אור גדול של שמש, לא של אבוקה. זה תורה עוצמתית, זה תורה שיש בה גם עבודה עצמית. עבודה עצמית, אז אדם יכול להיזהר מלשון הרע, התורה תציל אותו בשילוב של עבודה עצמית מלשון הרע, תציל אותו מכעס וגאווה חס שלום שלא יהיה כמו הליסטים, וזה יכולה להציל אותו בעולם הזה. המשך המשל, אדם יש לו אבוקה, אז בלילה הוא ניצול מהקוצים והבורות. כשעל העמוד השחר, אז הוא ניצול גם מהחיות הרעות והליסטים. אבל עדיין הוא נמצא במדבר, הוא לא יודע לאן ללכת. צריך שהוא יגיע לפרשת דרכים. פרשת דרכים זה כביש סלול. בכבישים סלולים, אז יש שלטים, לאן הכביש הזה מוביל, לאן הציר הזה מוביל, המדרכה הזאת מובילה. אומר, גם כשהאדם בעולם הזה, הוא נמצא בעולם הזה, והנה, התורה הנחתה אותו. התורה מנחה אותו איך ללכת. התורה שומרת עליו אחרי המיטה, ממה היא שומרת עליו? מהמלאכי החבלה, זה כנגד הליסטים והחיות הרעות. אבל עדיין יום המיטה צריך לעתיד לבוא גם שהיא תשמור עליו. למה? והקיצותה היא תשיחך, זה לעתיד לבוא, זה אחרי יום המיטה. אחרי יום המיטה זה הפרשת דרכים. כאשר האדם במדבר הגיע לפרשת דרכים, אז הוא יודע לאן ללכת. כל זמן שהוא נמצא במדבר, אז טוב, הוא ניצול מכל הסכנות, אבל הוא לא יודע לאן ללכת. זה המשל בעולם הזה. אדם מקיים מצוות, אדם עושה עבודה עצמית, אבל לפעמים הוא לא יודע אחרי יום המיטה, האם הוא יהיה זכאי בדין או לא יהיה זכאי בדין. אז פה, אם יש לו תורה אמיתית, הוא יהיה זכאי בדין, גם לעתיד לבוא. היא תוביל אותו והיא תוליך אותו לפרשת דרכים, לדרך הסלולה, להגיע למחוז חפצו. מה פירוש? איך יכול להיות שאדם נפטר, אז עדיין הוא צריך שהתורה תלווה אותו? למה? כי הוא לא יודע לאן הוא הולך. אבל רגע, אם בעולם הזה היה לו תורה כמו אבוקה של אור, היה לו תורה עוצמתית כמו השמש, אז למה הוא צריך גם להגיע לפרשת דרכים? מה זה השלב הביניים הזה שהוא לא יודע לאן ללכת במדבר? אחרי יום המיטה צריך שעדיין התורה תמשיך ללוות אותו, כי עדיין הוא לא יודע לאן הוא הולך. אלא שימו לב, מוריי ורבותיי, יש גמרא, מסכת כתובות, גמרא אומרת, שראה רבן יוחנן בן זכאי, אחרי החורבן, ראה איזה נערה אחת, שהייתה ענייה, לא היה לה, פת לחם לא היה לה, הייתה מלקטת שעורים, מבין גללי בהמות של ערביים. ואומרת הגמרא, ראה אותה רבן יוחנן, בן זכאי, והיא ראתה אותו, אמרה לו, רבי, פרנסני, תן לי מה, צדקה, תעזור לי. אמר לה, ביתי בת מיית, אמר לו, אני ביתו של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה אחד משלושת העשירים הגדולים ביותר בזמן חורבן הבית. ואחרי החורבן, ביתו כך ענייה. אמר לה, רבן יוחנן בן זכאי, ביתי, לאן הלך? כל הכסף של בית אביך. אמרה לו, כל הכסף נאבד. למה? אומרים, ככה ינתה לו. אומרים, בירושלים היו אומרים, המלח, פעם החומר משמר, לא היה חומר משמר של היום. אז אם אדם רוצה לשמר איזה אוכל, איך הוא משמר אותו? שם בו מלח. אומר, מה החומר משמר של הממון? אומר, זה הצדקה. כמו שאם אדם לא שם מלח, אז זה מחסיר לו מהאוכל שלו. אומר, ככה זה צדקה. צדקה זה כמו המלח שמשמר את האוכל. אם לא שמת מספיק מלח, זה לא ישמר לך את האוכל. אם אדם לא נותן צדקה, אז חס ושלום, עלול חס ושלום לאבד את נכסיו. ככה ענתה ביתו של נקדימון בן גוריון. לאן הלך כל כסף בית אביה? הלך לאבדון. למה? לא נתנו צדקה. שואלת הגמרא, מה, לא נתנו צדקה? נקדימון בן גוריון לא נתן צדקה. הרי שנינו, כאשר נקדימון בן גוריון היה הולך לבית המדרש, היו פורסים מציעין לפניו, היה הולך על איזה משטח, כמו שאומרים היום, פורסים לו שטיח אדום. נקדימון בן גוריון היו המשרתים שלו, פורסים לו כלי מילת, מילת זה הכוונה כותנה, שזה כלים יקרים, זה בד יקר, היו פורסים לו מילת, פורסים לו כל מיני מקרים וקסתות שעשויים מכותנה, והוא הולך עליהם כל הדרך מהבית שלו לבית המדרש. ומה שנשאר מאחור, היו באים עניים ומקפלים אותם ולוקחים אותם לעצמם, מוכרים אותם ובזה יש להם כסף. אז איזה צדקות גדולות עשה נקדימון בן גוריון. איך ביתו אומרת לא נתן צדקה, אז איבד כל ממונו. אומרת הגמרא שתי תירוצים. אומרת הגמרא, נכון שנקדימון בן גוריון עשה צדקה. אבל שתי תירוצים, מוריי ורבותיי. תירוץ אחד. אבל נכון שהוא עשה צדקה. והצדקה תעמוד לו לזכות בעולם הבא. אבל זכות הצדקה שנקדימון בן גוריון שעשה, הצדקה שהוא עשה, המעלה של הצדקה, הזכות הזאת לא עמדה לו לשמור על הממון שלו. למה? כי כל מה שהוא עשה, עשה לכבודו. אז נכון שהוא עשה צדקה, וודאי שיהיה לו שכר, אבל זה לא צדקה שיש לה את הכוח לשמר על הממון שלו, כיוון שהוא עשה לכבודו. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, נקדימון בן גוריון עשה צדקה, אבל איזה צדקה יש לה זכות גם לשמר את הממון? כאשר אדם נותן צדקה כמו שהוא יכול. נקדימון בן גוריון נתן צדקה, אבל לא נתן כמו שהוא יכול. יכל לתת יותר. כיוון שיכל לתת יותר, אז גם במה שהוא נתן, לא היה לו את הזכות לשמר על הממון. אלה שתי התירוצים. ומה ניתן ללמוד מדברי הגמרא הזאת? איי, 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 מה ניתן ללמוד? אדם עושה מצוות בעולם הזה. בשביל שהמצווה תיתן את הכוח שלה באמת, ודאי שכל מצווה שאדם עושה, זה נשאר לו לזכות. אבל הכוח, מה זה נותן? עד כמה המצווה היא חזקה? זה תלוי בפנייה שלו. כמה הוא עשה לשם שמיים באמת, כמה הוא עשה את המצווה, עד כמה שהוא יכל לעשות אותה. לכן, אדם, כמו מהצדקה, אפשר להקיש לכל המצוות. אדם מתפלל, כל חייו הוא התפלל. שהוא לא יהיה חס ושלום מופתע, אחרי 120. הוא בטוח בעצמו, מה? התפללתי. הייתי מקפיד כל הזמן ללכת לתפילה. שלא יהיה מופתע, שיבואו ויגידו לו, כן, התפללת, אבל באיזה צורה התפללת? היה לך כוונה, יכולת לכוון יותר. יכולת לדקדק יותר. יכולת לעשות יותר. אדם לומד תורה. יכול להגיד, אה, איזה זכות יש לי. אבל רגע, יכולת יותר אולי. עצם העובדה שיכולת יותר, או שהיה לך פנייה חס שלום לכבוד עצמך, זה פוגם במצווה. ודאי שהאדם יעסוק בתורה, יעשה מצוות, בין לשמה, בין שלא לשמה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודאי שלא ייתכן להגיד שאם אדם לא עושה לשמה, אז שלא יעשה בכלל. חס ושלום. אין להשוות את העונש שהאדם יקבל כשהוא לא עשה בכלל, לבין חס ושלום אם המצווה שלו לא הייתה שלמה. אין מה להשוות, אין מה לתאר. אבל אנחנו צריכים להקפיד, להגיע, לשאוף שהמצווה כן תהיה שלמה. כי אם היא תהיה שלמה, אז היא יותר נותנת את הכוח שלה. זה יותר כאילו מתקבל. מאשר אם יש פה עוד נגיעות, עוד איזה פניות. אומר אדם, אחרי פטירתו, אפילו שהתורה הצילה אותו מן הקוצים, זה התאבות, הצילה אותו מן הבורות, זה העצב, כמו שהסברנו, הצילה אותו מלשון הרע, הצילה אותו מכעס וגאווה, שזה יסוד האש. אבל, אולי הוא לא עשה כמו שהיה צריך לעשות. אולי הוא לא עשה לכבוד התורה באמת, לכבוד הקדוש ברוך הוא באמת. אז הוא לא יודע גם אחרי יום המיטה לאן מוליכים אותו. אומר, דע לך, אם אתה קנית תורה והקיצות, זה לעתיד לבוא, היא תשיחך, דע לך, התורה תציל אותך בכל מצב. אתה תהיה סמוך ובטוח. זה המשל הנפלא והנמשל שלו. והעומק שבדברים, ממש דברים מתוקים, שבעצם כל אחד ייקח לעצמו איזה משהו שהוא יתחזק עוד יותר. איך אני יכול לעשות עוד יותר? איך אני יכול לאהוב את החוכמה עוד יותר? כשאדם אוהב את החוכמה, אז באמת הוא זוכה להיות חכם. שיהיה עוד יותר חכם. ואסיים בסיפור מאוד יפה. בחור אחד הגיע לרב שטיינמן ואומר לו, זצ"ל, ואומר לו, כבוד הרב, הרב אוהב פיצה. הרב שואל אותו, מה זה פיצה? אז הוא מתאר לו, פיצה זה בצק, שמים עליו עגבניות, שמים עליו גבינה. לא מדבר לרב פיצה. ממשיך לשאול הבחור, הרב אוהב פלאפל? שואל אותו, מה זה פלאפל? אז הוא מתאר לו. וכן על זה הדרך. הם קבב, אני יודע מה, הביא לו כל מיני מאכלים, מעדנים של העולם הזה כביכול. שום דבר, הרב לא מכיר אותם בכלל, וזה לא מדבר אליו. אומר לו הבחור הזה, כמו שהרב לא אוהב פיצה, ולא אוהב פלאפל, ולא אוהב, אני לא אוהב ללמוד. שאלו אותי מה הקשר בין לא אוהב ללמוד לבין כל ההקדמות שהוא עשה, איני יודע מה הקשר. אבל מה שכן אני יודע, שהבחור הזה כביכול כן רצה להציל את עצמו, כמו שאומרים, וכנראה שהוא היה קצת פיקח וחכם, אז הוא בנה את השאלה בצורה כזאת. אבל תראו איזה סייעתא דשמיא הייתה לרב, מה הוא ענה לו? אמר לו הרב, החזיר לו שאלה. אמר לו, תגיד, דבש זה מתוק או לא מתוק? אומר לו, דבש מתוק? אמר לו הרב, אם אני אגיד לך שיש שני אנשים, שניהם טועמים דבש, אחד אומר, הדבש מתוק, ואחד אומר, הדבש לא מתוק. מי צודק? אמר לו הבחור, זה שאומר שהוא מתוק, הוא צודק, זה המציאות. אומר לו הרב, שניהם צודקים. איך יכול להיות ששניהם צודקים? אחד אומר מתוק, אחד אומר לא מתוק, שניהם צודקים? אומר, כן. אומר לו הרב, זה שאומר שדבש מתוק, זה אומר שהוא בריא. הוא לא מצונן, אין לו חום, אין לו פטריות בפה. הוא בריא, הלשון שלו בריא, חוש הטעם שלו פועל, ואז הוא מרגיש את הדבש, מתוק. אבל זה שאומר שהדבש לא מתוק, הוא גם צודק. למה? אצלו הוא מצונן, הוא יש לו חום, יש לו פצעים בפה, ממילא חוש הטעם שלו נפגם. אז הוא טועם דבש, אבל הוא לא טועם את המתיקות של הדבש. אז הוא גם צודק, שהוא לא מרגיש את המתיקות של הדבש. אבל למה הוא לא מרגיש? כי הוא צריך לרפות את עצמו, צריך לקחת תרופות. אומר לו, גם אתה אותו דבר. התורה היא מתוקה. אבל למי היא מתוקה? למי שהוא בריא. בריא בנפש. בריא במעשים שלו. בריא במחשבה שלו. יש בו קדושה. יש בו טהרה. הוא אוהב תורה. הוא אוהב חוכמה. אז הוא טועם טעם מתיקות של התורה. אבל מי שהוא לא בריא, דהיינו, יש בו לשון הרע, יש בו חס ושלום מידות רעות, חס ושלום עושה דברים לא טובים, חושב על דברים לא טובים, אז הוא חולה, יש לו פצעים בפה, מאבד את הטעם של חוש הטעם, חוש הטעם של התורה הקדושה, מאבד אותו. כמו שיש חולי בגשמי, אז הוא מאבד את הטעם של הגשמי, יש גם חולי רוחני, זה העבירות, זה הלשון הרע. מאבד את הטעם הרוחני. כי הוא חולה, חולה ברוחני, מאבד את חוש הטעם הרוחני. אז זה לא אומר שהתורה חס ושלום לא טעימה. התורה טעימה, אלא אתה. אתה צריך לקחת תרופות לרפא את חוש הטעם שלך הרוחני. אומר לו, כבוד הרב, ואיך אני ארפא? איזה תרופות אני אקח? אומר לו הרב, אם תקבל על עצמך שלושה ימים תענו דיבור רצוף, תעני דיבור, לא תדבר לשון הרע על אף אחד, גם לא דברים מותרים, שמה מהדברים המותרים תגרר לדברים האסורים, תעני דיבור. תעני דיבור, ואחרי זה, אחרי שלושה ימים שתעני דיבור, תחזור אליי, ואני אלמד איתך משהו. אם אתה מוכן, אני מוכן יהיה ללמוד איתך. חושב הבחור, אני אהיה חברותה של הרב שטיינמן, שווה לי. קיבל על עצמו תעני דיבור. הוא בא בכביכול שאלה בצורה חכמה, הרב ענה לו באותו מטבע בצורה חכמה. הוא קיבל על עצמו תעני דיבור. אחרי שלושה ימים, מגיע לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני הייתי בתעני דיבור שלושה ימים, והרב היה אמר שמיד אחר כך הוא ילמד איתי. אמר לו, כן, כן. בא, פינה לו זמן, למד איתו, מה הוא למד איתו? משניות. למד איתו משניות, והנה הרב מקשה לו מהראשון הזה, מקשה לו מהמפרש ההוא, מקשה לו מהפשט, והוא מתענג, הוא לומד עם הרב שטיינמן, צצל, הרב שטיינמן, הוא למד איתו. והנה, למד איתו 10 דקות, רבע שעה, לא יותר. אומר לו, נו, איך אתה מרגיש? אתה מרגיש את הטעם של הלימוד או לא מרגיש? איזה עונג, איזה תענוג היה לי ללמוד עם הרב. אמר לו, תדע לך, עכשיו אחרי 3 ימים שהיית בתענית היפוך, הלשון שלך קיבלה תרופות. הלשון שלך, הנפש שלך, הזדקחה. עכשיו אתה הרגשת את הטעם המתוק של התורה. מעכשיו תשמור על רוחני, אתה תרגיש, תמשיך להרגיש טעם של התורה. אומר היום, היהודי הזה, הבחור הזה שהיה פעם, הבחור הזה היום הוא אברך חשוב מאוד, אך ורק בזכות המעשה הזה. כי מאותו זמן הוא לקח את הדברים לעצמו, הפנים אותם ויישם אותם, והרגיש את המתיקות של הלימוד, והיום הוא אברך חשוב מאוד בזכות אותו מעשה. התורה היא מתוקה. צריך שאנחנו נשקיע ונעמול שהיא תהיה קדושה, שנלמד בקדושה, בטהרה, שנלמד בצורה שאנחנו הולכים בדרך אמת. לא ניקח ונעשה מה שטוב לנו לעשות ומה שלא טוב לנו לא נעשה. לא, תורה זה אמת. אמת פירושו, אני עושה אך ורק מה שהתורה אומרת לי לעשות, ולא עושה מה שהתורה אומרת לי לא לעשות. חזקו ואימצו.